צהריים טובים לכולם. החלטנו היום להקדיש את השיעור לעניין חג חנוכה שמתקרב בבא. בעזרת השם נמשיך בסיורי מסילת ישרים יד אחרי חנוכה, אבל קצת להתכונן למועדים המיוחדים שאנחנו זוכים שבאים עלינו. הנושא של השיעור, כמו שכתבנו במודעה, באופן כללי, זה סוד הטהרה של חנוכה. חנוכה זה חג מיוחד שקשור לעניין הטהרה, כמו שבעזרת השם נראה בהמשך. אני רוצה לפתוח עם קושייה של רבי יצחק לוי מברדיצ'וב, פה בדרשות שלו על חנוכה, בספרו קדושת הלוי. שואל רב לוי יצחק מברדיצ'וב, למה ראו חכמים לקבוע לנו חג על הנס המיוחד של חנוכה? זה האמת היא, זה גם חנוכה וגם פורים, שנדבר על שניהם בעזרת השם. היו הרבה ניסים שקראו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה. ניסים מאוד גדולים, לפעמים רבבות ניצלו מהם, ולא קבעו עליהם חג. אף על פי שאנחנו מצווים לברך עליהם איזושהי ברכה, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, אבל לא מצאנו שקבעו עליהם חג. הגמרא בתחילת פרק שישי במסכת ברכות, פותחת, פרק האחרון, הרואה מקום שנעשו בו ניסים מישראל, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. יש, אגב, יש הלכה כזאת שנפסק בשולחן ערוך, שאם אדם קרא לו איזשהו נס של הצלה ממוות לחיים במקום מסוים, כל פעם שהוא חוזר לאותו מקום, הוא מצווה לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הגמרא בהמשך מביאה ברייתא שמונה הרבה ניסים שקרו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה. למשל, הרואה מעברות הים, כשישראל עברו את הירדן, מעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון, אבני אל גביש במורד בני חורון, אבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, אבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, אשתו של לוט, חומות יריחו שנבקעו, וכו' וכו'. הגמרא מונה עוד הרבה מאורעות שקרו לעם ישראל ניסים, שהצילו אותנו גם ממוות לחיים, ויש ברכה לברך על הניסים, אבל לא קבעו על זה חג. הוא שם, רב לוי יצחק מברדיצ'וב שואל, מזכיר, יש לנו מלחמת סנחריב, מלחמת סיסרא, הרבה מלחמות קרו לעם ישראל, יהושע, 31 מלכים נלחם כשנכנס לארץ, לא קבעו על זה חג. למה חנוכה ופורים, הוא שואל את זה על חנוכה, אבל גם נשאל על פורים, ראו חכמים לנכון לקבוע חג. אולי איסור מלאכה, אולי אנחנו עוד הולכים לעבודה וללימודים, אבל סוף סוף זה חג, זה מועד. זה ימים שאומרים בהם הלל, אומרים על הניסים, בתפילה. פה יש לנו הרבה ניסים, לא מצאנו שביום שקרה מלחמת יריחו צריך להגיד על הניסים, בתפילה. מה מיוחד בזמנים הללו?
בשני המקרים האלה הייתה כאן השמדה של עם.
היה ניסיון.
ניסיון להשמיד עם.
אבל בחג חנוכה לא רצו להשמיד, אתם רצו להעביר אותו על דתו. טוב, אני שומע.
זה להעביר אותו מכל הבחינות, להעביר אותו מן העולם.
אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהסיבה שקובעים חג, שחכמים רואים נכון לקבוע חג, אם הם רואים שהתועלת שיצאה מהחג, היא לא הייתה רק לשעתה, אלא היא הייתה לדורות. אם מה שהרווחנו בחג, מלבד ההצלה שהייתה במוות לחיים או מאיזושהי סכנה, היא הייתה איזושהי הערה, הייתה איזושהי ברכה שבאה לנו והבנו שקיבלנו פה מתנה לא רק לדור הזה, לא רק לשעה הזאת, אלא לכל הדורות, כשחכמים ברוח קודשם מזהים דבר כזה, על זה הם קובעים חג.
אסתר אמרה, קבעו לי לדורות.
קבעו לי לדורות, נכון. תכף נדבר על פורים וחנוכה, מה משותף ביניהם ומה השונה מביניהם.
זה שעודים מראש.
מה? מראש אף פעם לא יודעים. כשקורה, חכמים יודעים לזהות מה יתרחש, ועוד מעט אנחנו ננסה ללכת בעקבות חכמים להבין מה יתרחש בחג הזה, ואם רואים שההערה, הקדושה, השינוי התודעתי שהתחולל בעם כתוצאה מהנס הזה, הוא משהו לדורות, לא נקודתי לאותה שעה, לאותו מקום, לאותה הצלה, על זה קובעים חג לדורות.
דרך אגב, וגם בדורנו.
כן.
קבענו את יום ירושלים.
יום עצמאות.
זה יגיע לדורות.
נכון, נכון. אז זה חכמים שיודעים את כל התורה, והם יודעים גם לזהות, לא מספיק לדעת התורה, אלא לזהות את המציאות, לזהות מה התרחש פה, מה נעשה, על פי זה הם קובעים. זה העיקרון הכללי שאני אומר, עולה מתוך הדברים שלו שם.
גם הרב
יהושע
שפירא אומר, למה דווקא על התאריך הזה של חנוכה הזאת, הרי היה חנוכת בית המקדש הראשון.
נכון.
חנוכת המשכן, ומונה עוד שלושה אירועים דומים.
מצוין.
אבל הוא ממשיך ברעיון ש...
יפה. זאת אומרת, היו הרבה אירועים מאוד מכוננים, בנו את בית המקדש, גם הראשון וגם השני. לא מצאנו שקבעו על זה איזשהו חג, איזשהו אירוע שאנחנו שומרים אותו לדורות, אף על פי שכנראה זה נתן את אותותיו גם עד הימים האלו, אבל לא באותו אופן. ואני רוצה להתבונן קצת מה קיבלנו גם מפורים וגם מחנוכה, ואחרי זה יותר נבין את העניין המיוחד של חנוכה. דבר נוסף, אנחנו ממשיכים עדיין אצל החסידים, שואל הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, בספרו דרך מצוותיך, שאלה מאוד מעניינת, כשאנחנו רוצים קצת להתקרב יותר להבין את העניין הזה של חנוכה. הוא אומר, שני החגים מדי רבנן שיש לנו פורים וחנוכה, תקנו אותם חכמים באופן שונה מהחגים שיש לנו על ניסים מהתורה. החג העיקרי שיש לנו על ניסים שקוראו מהתורה זה פסח, נכון? ביום שהתרחשה יציאת מצרים, ביום שהיה מכת בכורות, תקנו לנו את חג פסח. אפשר להוסיף גם חג שבועות. ביום שהתרחש הנס הכל כך גדול, תורה יורדת מהשמיים לעולם הזה, תקנו לנו אז את חג מתן תורה. חג מתן תורה הוא ביום שבו היה מעמד האירועי הזה שקוראים לו מעמד הר סיני. סוכות זה לא נכון, כי סוכות היה כל השנה, ובאמת דנים הראשונים למה קבעו את זה בזמן המיוחד שלו. אומר הצמח צדק, תשימו לב, בשני החגים הללו מדרבנן, גם פורים וגם חנוכה, הזמנים שתקנו לנו את החג, זה לא בזמן שבו התרחש הנס, אלא יום למחרת. בימים שנחו מהנס. איך אנחנו אומרים במגילת אסתר? כתוב שם, והרוג בשונאיהם בי"ג באדר, ונוח בי"ד, ובשושן הבירה נלחמו גם בי"ד, ונחו בט"ו. על כן קבעו את חג פורים ביום של המנוחה. אחרי ש... לא ביום שקרה הנס, יום למחרת. בפורים, סליחה, בחנוכה, הנס התרחש, שהיו הרבה מלחמות לפני, היו גם הרבה מלחמות אחרי, אבל החלק של ההכרעה של המלחמות מול היוונים נגמר בכ"ד בכסלו. יום כ"ה בכסלו שאנחנו חוגגים אותו, זאת אומרת, המלחמה עיקרה הוכרעה מחר בכ"ד בכסלו. חנוכה נקבע ליום שאחרי, כמו שכל הילדים יודעים למה קוראים לחג חנוכה, חנו בכ"ה. המנוחה הייתה בכ"ה, אבל היום של החג היה צריך להיות בכ"ד, הנס עצמו היה. רואים שיש פה הבדל יסודי בין איך החכמים רואים לתקן את החגים מדרבנן, שמשאירים לנו הערה לדורות ביום אחרי הנס, לעומת החגים מהתורה שמתרחש נס, באותו היום עצמו. מה באים הדברים לומר לנו, ותכף נראה איך זה כתוב מפורש, עוד להסתייע מהדת החסידים. המשמעות של הדבר, אם אנחנו חוגגים באותו יום או יום למחרת, זה השאלה האם אנחנו באים לחגוג את מה שהתרחש או את התודעה שנבנית לנו כתוצאה מהדבר. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? מה שינוי היחס שצריך לקרוא לנו? באופן כללי נוכל לומר, חגים מדאורייתא מביאים לנו איזשהו שפע חדש, הערה גדולה, משהו עצום שהעולם פותח איזה חלון ונכנס אור חדש. חגים מדרבנן על ניסים שקרו, שזה הערה לדורות, באים לבנות לנו יחס חדש אל הקודש, יחס חדש אל הניסים. עיקר ההשפעה שלהם זה לא על איזה אור חדש שהגיע, אף על פי שתכף נדבר על איזה אור מיוחד שיש לחנוכה, אבל עיקר ההשפעה של אותו אור זה על השינוי שנגרם בנו להתייחס אחרת לדברים. לכן אנחנו צריכים להיפגש עם זה ביום שאחרי, ביום שמתעכלת בנו ההכרה מה הנס חולל לנו. מה בעצם השתנה בהבנה שלנו, בתודעה, בהתייחסות, באיך להסתכל על הדברים. אם יש שינוי של מבט, על זה קבעו את הנס. וזה שינוי מבט של דורות. אומר השפת אמת, זה השלישי שאנחנו מביאים היום. השפת אמת, מגור כידוע, הוא כותב, בפירושים שלו על חנוכה. הוא אומר, תדע לך, כל החגים מדרבנן שיש לנו, התפקיד שלהם, שחכמים קבעו אותם, זה לקלוט את האור של החגים מדאורייתא, שיוכל להיספק בתוכנו נכון. כל החגים שחכמים תקנו מדרבנן, הוא אומר שם, זה כמו אור הלבנה שקולטת מאור החמה. לקלוט את האור שבא לנו מהחגים דאורייתא. שלושת הרגלים שיש לנו, פסח, שבועות וסוכות, זה כמו אור החמה שבא מלמעלה. החגים מדרבנן, פורים, חנוכה, והוא אומר, עוד יהיה לנו חג לגאולה עתידה, זה חגים מדרבנן שבאים לקלוט, שנוכל אנחנו לספוג נכון את ההערה המיוחדת שהגיעה לנו מהחגים דאורייתא, משלושת הרגלים. והוא מונה שם ואומר, חג פורים מגיע כדי שנוכל לבנות תודעה נכונה לקלוט את ההערה של חג שבועות. כידוע, כולם יודעים שבשבועות ניתנה תורה, חז"ל אומרים שגם בפורים ניתנה תורה מחדש. במעמד הר סיני נתינת התורה הייתה בכפייה, בפורים הדור קיבלו בימי אחשוורוש, הקבלת התורה הייתה מרצון. אז ברור. נכון, אז זה כתוב בתיקוני זוהר, זה לא כתוב שם, אבל יש גם קשר, כי גם ביום כיפור קיבלנו את הלוחות השניות מחדש. זאת אומרת, אחרי שלוחות ראשונות ייתנו לנו בו' סיוון ונשברו, משה רבנו עולה להר סיני 40 יום, עוד פעם 40 יום לוחות שניות, פעם שנייה שקיבלנו תורה זה ביום כיפור, אז ודאי שפורים קשור גם ליום כיפור, כי כל עניין התורה, שבועות, יום כיפור ופורים. אומר השפת אמת, חנוכה ניתן כדי לקלוט את האור המיוחד של חג סוכות. אומר, רק מוסיף, תכף נחזור לזה, להערם לזה, אומר, והחג שמדרבנן צריך להיות כנגד פסח, זה הגאולה העתידה. לעתיד לבוא לנו חג מדרבנן שיהיה מקביל לחג פסח. לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, יש רמזים בין יום עצמאות לשביעי של פסח, לא נעסוק בזה עכשיו. אני יכול להיות שזה רק ההתחלה, אבל הנושא שלנו עכשיו זה להתמקד בחנוכה. דרך אגב, חג חנוכה יש לו המון 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 רמזים שקשור לחג סוכות. פעם אספתי את זה, רציתי לכתוב איזה עבודה לנושא, כתבתי המון המון רמזים, רק אתן כמה על קצה המזלג. כידוע שכל חג חנוכה נעשה על ידי הכהנים שהם נלחמו, בית חשמונאי, מלכות הכהנים. כל ענני הכבוד שלנו על סוכות באים מאהרון הכהן. חז"ל אומרים שלושה דברים זכו ישראל במדבר. יש לנו את המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, ויש לנו את הבאר בזכות מרים. אז ענני הכבוד קיבלנו, חג חנוכה זה מצווה שמקיים אותו בבית. גם חג סוכות זה מצווה שיש לנו בבית. הידור מצווה יש לנו בחנוכה, מהדרין מן המהדרין. בסוכות יש לנו פרי עץ הדר. המון המון הקשרים. רק עוד דבר אחרון שנזכר עכשיו, כתוב במשנה במסכת ביקורים, אדם שמביא ביקורים לבית המקדש, אז כשהוא מביא את זה בחג שבועות, הוא צריך להביא ולקרוא. עד מתי קוראים? אומרת המשנה, עד חג סוכות מביאים ביקורים וגם קוראים. מחג סוכות ועד חנוכה מביאים ולא קוראים. יש עוד זמן, פרק מיוחד, סוכות עד חנוכה, מביאים ולא קוראים. יש הרבה מאוד הקשרים, אולי היום טיפה ננסה להבין גם מה העניין של חנוכה וסוכות. כן. ענני הכבוד היה לנו במדבר בזכות אהרון הכהן, זה היה הנס, והוא היה נציג הכהנים הראשון שקיבל את הכהונה בעם ישראל, וכל ההתרחשות של המלחמות, של המעטים מול רבים, צדיקים מול רשעים, כל זה, היה בזכות משפחת מתתיהו ובניו חשמונאים, שהם היו כהנים שעבדו בבית המקדש. כל הישועה, כל ההערה של חג חנוכה, באה בזכות הכהנים. עוד בעת קצת נדבר בזה. זאת אומרת, שכל החגים מדרבנן, גם פורים, גם חנוכה, וגם עוד חגים שיבואו לנו בהמשך, אם חכמים רואים אותם לקבוע לדורות, פירושו של דבר, הם מבינים שההערה של החג בא לבנות לנו תודעה חדשה, איך לקלוט את האור שמגיע מהחגים דאורייתא. אני רוצה קצת להתבונן על שני החגים הללו, כדי להבין מה מייחד את חג חנוכה, ובעצם נראה שגם פורים וגם חנוכה זה שני צדדים של אותו מטבע. אף על פי שהם שונים, אבל הם בעצם גם משלימים. באופן כללי, נוכל לומר, הנושא של חג פורים לבנות בנו תודעה אמיתית מה זה שמחה, הנושא של חג חנוכה זה לבנות בנו תודעה אמיתית מה זה טהרה. ותכף נראה איך הדברים הללו יותר מתבהרים. בפורים, אנחנו צריכים כמובן להשליך קצת לפורים, אז גם להבין את זה על קצה המזלג, זה לא הנושא העיקרי, אבל ניגע בזה קצת. עיקר מה שהתחדש בחג פורים, עיקר התודעה שנולדה לנו כתוצאה מהנס של חג פורים, זה שכל מה שמתרחש עם עם ישראל, זה הכל בידי שמיים. כל מה שקורה איתנו, יש השגחה פרטית. גם מה שהיה נראה לנו כמקרה, אנחנו מבינים שמקרה אותיות רק מהשם. אין דבר כזה שקורה, אפילו המן הרשע, מטיל פור, ותנסו להיכנס לאותה תקופה, מה היה כתוב בעיתונים, מה שידעו במהדורות החדשות, מה הפוליטיקאים דיברו, ימין, שמאל, מפלגות, בריתות, כל מה שהיה באותה תקופה, בסוף התברר לנו שהכל זה היה מיד השם, מעט השם הייתה זאת. הדבר הזה הוביל לשמחה גדולה, כי הבנו שגם הרשעים, כמו הצדיקים, הם סך הכל שחקנים במגרש של הקדוש ברוך. בסופו של דבר, כל הספקות שהיו לאיזה מהם יהודים נעלמו. אין שמחה כהתרת הספקות, אין ספק. כל מה שמתרחש איתנו זה הכל בהשגחה פרטית. זה השמחה הגדולה שיש לנו בחג פורים, שהבנו שתמיד אנחנו חיים בתוך המרחב האלוקי, תמיד יש לנו השגחה שמובילה אותנו ליעד והייעוד שאליו אנחנו צריכים להגיע. זה הערה של חג פורים, ולכן היא מאפשרת לנו לקלוט נכון את התורה. כי למה לא קיבלו את התורה בשבועות מרצון? למה צריך כפייה? כי היה נראה לנו כאילו התורה והמציאות לא מתאימים. המציאות יש לה חוקים משלה, כללים משלה, זרמים משלה. התורה באה לקפות. פתאום התבנו שכל מה שמתרחש במציאות, כל מה שנושם בתוך המציאות, זורם במציאות, זה הכל בהשגחה אלוקית. אז המציאות והתורה נמצאות מתאימות אחת לשנייה. אז יש התאמה, פתאום מקבלים ברצון, מבינים שאין סתירה בין הגוף לנשמה, אין סתירה בין העולם הזה לעולם הבא, אין סתירה בין חיי החולין לחיי הקודש, יש התאמה, התורה יכולה להתקבל. מה קרה בחג חנוכה? משהו הרבה יותר גדול, הצד השני של אותו מטבע. לא שיתברר שאנחנו חיים בתוך המרחב האלוקי והכל מושגח עלינו, אלא יתברר שאנחנו שותפים ליצירה של הקדושה בעולם. הקדושה, אפשר לחשוב שהיא באה רק מריבונו של עולם, אנחנו צריכים להסכים, לקבל אותה, להתנהג בהתאם. באמת זה לא כך. באמת עם ישראל שותף מלא לזה שתופיע קדושה בכלל בעולם. לזה שבכלל יהיו כאן חגים בעולם, ויהיה כאן מציאות של קודש בתוך המציאות, זה עם ישראל. תשימו לב, כל חג חנוכה התחיל מיוזמה של עם ישראל. אם אנחנו לא היינו כביכול תופסים את עצמנו בידיים והולכים ונלחמים מול היוונים ועושים את כל מה שנדרש עלינו ובאים בסוף לבית המקדש ומתארים אותו, לא היה את חג חנוכה. מי שהוביל שיהיה חג חדש בעולם זה עם ישראל. כאילו בסוף מתברר לנו כשקורה את הנס הזה בבית המקדש, שמי יצר את כל הנס הזה? מי הוביל אליו? אנחנו. לקחנו יוזמה, לקחנו אחריות, ופתאום מכוחנו מתרחש נס בעולם. זה משהו מיוחד. זה אין לנו אותו, ופתאום אנחנו מבינים שלא רק הקודש נוחת עלינו ואנחנו צריכים רק להיות כלי קיבול לקבל אותו, כי אנחנו מושגחים ביד השם, אלא אנחנו שותפים ליצירה שלו. אנחנו יוצרים את הקדושה מלמטה למעלה, לא רק מלמטה. בעצם, תכף נבסס את זה קצת יותר, התרחש בחנוכה שינוי מאוד מאוד גדול בתודעה, שהנושא של עם ישראל זה הקדושה. החיים שלנו הם סביב הקדושה. אין עם ישראל בלי תורה. כשהגויים לחצו אותנו עד אותה נקודה קיומית, שהבנו שאו שאנחנו מקיימים את התורה או שאנחנו חדלים, עם ישראל קם על הרגליים והבין שזה או חיים או מוות. כי בלי תורה אין לנו חיים. וכשעם ישראל על הנקודה הזאת הלך ונלחם, התרחשו ניסים. זאת אומרת, אנחנו הבנו שיש בכוחנו, זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו מחולים ניסים בגלל שיש לנו איזה קשרים למעלה. נושא החיים שלנו זה הקדושה. כשאנחנו עסוקים לגלות אותו, להילחם בשבילו, הוא יוצא לפועל. והוא עצמו מחולל ניסים בתוך העולם. עכשיו תראו איזה דבר מופלא. חז"ל מציינים, עוד בבריאת העולם, ידע הקדוש ברוך הוא תכנן את העולם כך שיבואו ארבע מלכויות להילחם עם עם ישראל במהלך ההיסטוריה. בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, שזה רומי. חז"ל אומרים, והארץ הייתה תוהו ועבוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל מלכות יש לה שם מילה שמציינים מה, נאמר, ההסתרה של אותה מלכות שכנגדה עם ישראל צריך להילחם, לגבור, כדי להוציא את הכוח שלו אל הפועל. חז"ל אומרים, תוהו זה בבל, בואו פרס ומדי, חושך זאת מלכות יוון. מלכות יוון מכונה על פי חז"ל כחושך, החשכה. למה יש חושך ביוון? יוון פיתחו הרבה מאוד דברים בעולם, מי שיודע. תרבות הגוף. למה יוון נקראים חושך? הייתה להם תרבות הלניסטית, היה להם, אגב, רוב ההשכלה שיש היום בנויה על תרבות יוון. הם התחילו לפתח מאוד את כל השכל שהעולם, עם הדורות, עם השנים, פיתח אותו עוד ועוד ועוד. התורה קוראת לזה חושך, לעומת מצב של אור שהיה לפני כן. למה זה כל כך חשוך? הסיבה לזה פשוטה, כתוב בהרבה ספרים, אני מרכז. נגיד, נכון? אבל נוסיף עוד מילה לזה. עד התקופה, עד העידן של תרבות יוון, הייתה בעולם נבואה. היה קשר בין העולם העליון לעולם התחתון, היו נביאים. חז"ל אומרים מסכת מגילה, כפליים כי יוצא מצרים, נביאים היו לעם ישראל. תנסו לחשוב מה זה. אלפים אם לא מיליונים, תלוי איך אתה מחשב, יוצא מצרים, עם נשים, בלי נשים, עם ילדים, עם קטנים. מיליוני נביאים היו לעם ישראל. עד סוף בית ראשון, תחילת בית שני, חגי זכריה ומלאכי, סוף הנביאים, תחילת בית שני, שאז מתחילה מלכות יוון. יוון מתחילה לתפוס את המקום שלה על בימת ההיסטוריה ברגע שאין נבואה. ברגע שהסתלק, נוצר מסך שמפריד אחרי חורבן בית ראשון, בין העולם הזה לעולם העליון. אז באים הגויים ומתחילים להמליך את השכל, לשים את השכל במרכז. כי כל זמן שיש נבואה, אז יש קשר בין העולם העליון לעולם התחתון. כשזה מפסיק, אז מי שבא לפענח את התוכן של המציאות, זה השכל.
לא שאלתי למה הפסיק.
למה הפסיק? זה בגלל שחכמים ביטלו את כוח של עבודה זרה. בגלל שביטלו כוח עבודה זרה וכוח הנבואה הם קשורים אחד לשני, ולכן מכיוון שהיה צריך לצמצם את כוחות החיים שלנו, כי עם ישראל היה להוט, זה היה היצר הכי חזק, היה להוט אחרי עבודה זרה, היו צריכים להקטין אותו, היו צריכים אפילו לשבש אותו. חז"ל רצו גם באותה גמרא מסכת יומא, כתוב גם לבטל את יצר העריות לגמרי, או כמעט לצמצם. עשו את זה לתקופה קצרה, חיפשו ולא מצאו ביצה אחת בכל הארץ. אז הבינו שאי אפשר לחיות ככה. אז בכל זאת החזירו אותו, אבל צמצמו אותו, שלפחות לגבי קרובי משפחה יהיה פחות, אבל השאירו את זה. יצר עבודה זרה, הוציאו, צריכים להבין, כוחות החיים שלנו מאוד מאוד התדלדלו. אנחנו עתידים לחזור אליהם. אבל הנבואה נלקחה לנו. זה מצב של חושך בעולם. במצב הזה של החשכה, שיש נתק בין העולם העליון, עולם הנבואה, לבין העולם שלנו, שיש מסע שמחשיך, פה צומחת תרבות יוון. תרבות יוון באה לתת פענוח לעולם שהוא מנותק. ואז היא מתחילה להביא את השכל, שבא לשרת את הגוף, שבא לשרת את הנאות הגוף, ותרבות שלמה קמה סביב זה, שאפשר להסביר את כל העולם בלי העולם העליון, כי הראייה שהוא נעלם, הוא כבר לא פה. אז ניתן פרשנות חדשה לכל העולם. בזמן הזה מתרחש בעם ישראל, וזה קשור מאוד לכל הנושא שעכשיו אמרנו של חנוכה, שינוי גדול בעם ישראל, שיש לו גם ברכה, שום דבר שקורה, אתם יודעים, כל נסיגה, היא בסופו של דבר לצורך איזושהי עלייה שצריכה לבוא בעקבותיה. במצב הזה של החושך, שאין נבואה ומופיע רק שכל, מתחדש בעם ישראל מאוד כוח הזה שקוראים לו תורה שבעל פה. תורה שבעל פה פירושו של דבר, שאנחנו מתחילים לגלות את התורה בכוח השכל. בכוח השכל אנחנו ממשיכים את אותה יצירה שהתחילה מהר סיני, שהתנה לנו, אנחנו שותפים מלאים ליצירה של הקדושה בעולם. זה נקרא תורה שבעל פה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף י"ב עמוד א', מיום שחרב בית המקדש, והכוונה בית המקדש הראשון, פסקה נבואה מן הנביאים ועברה לחכמים. לשון הגמרא מדויק, כתוב לי פה, מיום שחרב את המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. שואלת הגמרא שם, מה, וכי הנביאים לא היו חכמים? מה, הנביאים היו טיפשים? ברור שנביאה אלא, מתארת את הגמרא, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה הנבואה לחכמים. מה פירוש ניתנה נבואה לחכמים? אומר שם הרמב"ן, אומר הרמב"ן שם באותו מקום, נקרא את לשונו, אף על פי שסילק הקדוש ברוך הוא את נבואת הנביאים, שיהיה על דברים שאין אדם יכול להשיג ולהבין בשכלו, והקדוש ברוך הוא מגלה לו אותם במראה ובחזון, מכל מקום לא סילק את נבואת החכמים, שהיא הדברים שמשיגים בשכלם ובחוכמתם וברוח הקודש שבקרבם. זאת אומרת, יש לנו עדיין קשר עם העולם העליון, אבל דרך השכל. באותה מטבע שכביכול עכשיו העולם משתמש בה, אנחנו עכשיו פוגשים את השם, פוגשים את התורה, את דבר התורה, דרך כלי השכל, ואנחנו שותפים ביצירה של הקדושה. מה שעם ישראל מחדש בתורה, כביכול הקדוש ברוך הוא חותם עליו. איך כתוב, יש גמרא בתחילת מסכת גיטין, כתוב שם שעל שני המוראים שהיו דנים במעשה פילגש בגבעה, מה היה שם? זה אומר, כך היה המעשה, זה אומר, כך היה המעשה. מסופר שם שאחד מהם פגש את אליהו הנביא, אמר לו, מה הקדוש ברוך הוא עוסק עכשיו בשמיים? הוא לא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה. הוא אומר, נו, ומה הוא אומר? מה הוא מכריע בסוגיה? כמוני או כמותו? הוא אומר לו, רב לא אני אומר כך, רב אלמוני אומר כך. הקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, מה שהם יכריעו, כך אני אהיה. בסוף יגיד, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. כשאנחנו מכריעים פה משהו, ניתן לנו כוח בתורה שבעל פה, כתחליף לנבואה, כצמצום של הנבואה, שאנחנו שותפים לייצר את הקודש בעולם. זה, המהפך הגדול הזה יתרחש בחנוכה. כי כל מה שחנוכה בא לברר לנו, זה לא רק שאנחנו נמצאים תחת המרחב האלוקי, וכל מה שמתרחש איתנו זה לא במקרה, אלא להביא אותנו לטוב, שזה היה בפורים, על גבי זה בחנוכה, שאנחנו בעצם שותפים לקודש, שותפים לייצר את הקדושה בתוך העולם. אגב, זה הסיבה שכל המחלוקות שיש בין הדעות השונות, תנאים, המוראים, הכל התחיל מאז שיש תורה בעל פה. כל זמן שהייתה נבואה בעם ישראל, לא היה מחלוקות. למה? כי הקדוש ברוך הוא דיבר, ואנחנו רק היינו צריכים להתבטל, מי שקיבל נבואה צריך לבטל את הגוף שלו, את החושים שלו, והיה שורה עליו רוח נבואה, יודע מה השם היה רוצה. אז נכון, אם פלוני היה מדבר בסגנון כזה, אלמוני בסגנון אחר, לפי המדרגה שלו, אבל בסופו של דבר קיבלנו הערה שבאה מלמעלה. כאשר מתחילה תורה שבעל פה, המפגש עובר דרך האישיות של הלומד, דרך הנפש המיוחדת שלו, ופה מתחילים מחלוקות, כי אני מסתכל על דברים, לא כמו שאתה מסתכל, ואתה לא כמוני, נכון? חנוכה, בית הלל, בית שמאי. בית הלל שורשם, כתוב בספרים, משתלשל ממקום של החסד, אז כל המבט שלהם, איך הם קולטים את התורה, דרך משקפיים של חסד. בית שמאי משתלשלים משורש נשמה שבא ממקום של דין, אז כל המבט שלהם, של התורה, על המציאות, בא ממקום של דין. הם לא חולקים באמיתות, הם חולקים באיך צריך להסתכל על המציאות לאור האמיתות, אלא ממילא, איך נגזרת פסיקת ההלכה. כל המחלוקות שיש לנו, תנאים, המוראים, הכל מתחיל מהתקופה המיוחדת הזאת של בית שני, של חנוכה, שהתחדש הכוח של תורה שבכתב, שדרך אגב, אחרי חנוכה, דרך אז התחילו לכתוב את המשנה ואת הגמרא, והתחילה כל היצירה המפוארת הזו של תורה שבעל פה, מכוח חנוכה, כן.
אז אנחנו לא שואפים...
אנחנו שואפים. בוודאי שאנחנו שואפים לנביאים, אבל זה אחרי שתיבנה בנו הקומה, אחרי כמעט 2000 שנות גלות, שתיבנה בנו כל העבודה של תורה שבעל פה, וזה הרבה מה להרחיב. חז"ל אומרים שבאותה גמרא שחכם עדיף מנביא. אז חכם עדיף מנביא אומרת שם הגמרא. למה חכם? מסביר הרב קוק, זה לא הנושא, אבל אני רק במילה אחת, מסביר הרב קוק באחד מהספרים שלו, שהכוח של החוכמה זה יכולת לרדת לפרטי פרטים ולהדריך את המציאות בכל המצבים ובכל הסיטואציות. כן, תלמיד חכם גדול, פוסק אמיתי, זה אחד כזה שיכול להגיד לך כל הלכה, בכל סיטואציה שבה תהיה, מה צריך ללוג. לדעת איך האור של הקדושה יורד עד למטה למטה פרטי הפרטים. דיברנו על זה בשיעור האחרון במסילת ישרים. אבל הנבואה היא נותנת לנו איזו פרספקטיבה להתבונן מעבר למציאות של ההווה, להרים אותנו. לכן יש, כשעם ישראל היה במצב מאוד נמוך, צריך לשלוח להם נביאים שלא להתייאש מהמצב של ההווה, יש לנו עתיד גדול, היה לנו עבר מפואר, להרים אותנו מהנפילות שלנו של לשקוע בתוך ההווה. יש תפקידים שונים לנביאים, תפקידים שונים לחכמים. זה שהסתלקה הנבואה, כי היה צריך לבוא כוח החוכמה, לפעול תפקיד מאוד מיוחד להדריך לנו. חז"ל אומרים שהסיבה שהנבואה בעצם, חלק מהסיבות של הנבואה, זה קשור לסוגיות הרבה יותר ארוכות, רק אני אומר את זה ממש בקצה המזלג, חלק סיבה שהסתלקה הנבואה, שבגללה היה לנו עבודה זרה כל כך גדולה, זה בגלל שבבית ראשון לא ידענו להאיר את הקדושה בתוך כל הפרטים. איך להוביל את... אז היה השראת שכינה עצומה בבית המקדש, והיה סנהדרין, והיו דברים גדולים, אבל הפרטים התפספסו שם. לא הדריך אותם, ולכן החטאים הגדולים יכלו לחלחל בתוכנו. לכן הסתלק האור הזה של הנבואה, בגלל שהם צריכים לסלק את העבודה הזרה, צריך למעט חיים, כמו לתת אנטיביוטיקה למישהו, צריך טיפה למעט, אבל אפשר עכשיו לבוא לטפל בכל הפרטים, פרטי פרטי פרטים, שיחדור עמוק 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 לתוכנו האור של הקדושה, שנספוג את זה טוב אחרי 2000 שנה של פור היתוך, בגלות, בארץ ישראל, יתחיל לחזור לנו מחדש האור של הנבואה, וביחד עם בניין בית המקדש, ועם המשיח, עם אליהו הנביא, ואז נחזור לתפקיד האמיתי שלנו, הכללים עם הפרטים ביחד. כן.
זאת אומרת שבעצם האידיאל או החזון זה השילום, בוודאי, של הנבואה והחוכמה ביחד. נכון.
כתוב זה בכל הספרים, זה היה משה רבנו. משה רבנו היה לו את הכוח שהיה לו נבואה וחוכמה ביחד. הרי כל הנביאים, כתוב במפורש, שאסור להם לחדש הלכות. נביא שיחדש הלכות יחלוק, דינו במיטה. סך הכל הוא יכול לתת מוסר לעם ישראל, להרים אותנו. נבואת משה היא זאת שמחדשת את כל התורה. והסיבה, כתוב, מכיוון שכל הנביאים היו צריכים, כשקיבלו את התורה, היו צריכים להתבטל, היו צריכים להתעלף. למה? כי השכל לא יכול לעבוד, אלא רק הדמיון, זה סוג של חלום מאוד חזק, כשהמשיר את הרושם שלו, אחר כך כשהתעוררת, היית מבין את המשמעות של המשלים או הערות שקיבלת. משה רבנו היחיד מכל הנביאים שדיבר עם השם פנים אל פנים, לא היה צריך לבטל את האישיות שלו כדי לקבל את הנבואה, כי הנבואה עברה גם דרך השכל. עד כדי כך שהרמב"ם אומר בהקדמה לפרק חלק, שבכלל לא נכון לקרוא נבואת משה רבנו בלשון נבואה. זה יכול קטגוריה אחרת, אין לנו בשפה משהו אחר, אז הוא קורא לו הרמב"ן אבי הנביאים, אב הנביאים. זאת, זה השאיפה הגדולה, זה להגיע לדבר הזה.
מה עם כל המקובלים היום?
זה לא הנושא, אבל אני רק במילה אחת, כל הקבלה שלנו היום, זה ניצוצות קטנים קטנים שנשארנו מהנבואה. עדיין משהו שנשארנו מהכוח של הנבואה, מאז היה, זה תורת הקבלה שהיא עברה רק ליחידים ורק בסוד, וגם זה לא ממש מדרגת הנבואה, זה רק מדרגת רוח הקודש, סוג מסוים של השראה, יש הרבה דרגות ברוח הקודש, זה נטפים קטנים שנשאר לנו מעידן הנבואה. אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שיהיו בתי ספר לנבואה. אגב, מי שלא יודע, רוב הבתי ספר לנבואה שהיו בזמן חז"ל זה היה פה באזור הזה, ברמות. כאן באזור הזה, למה נקרא על שם הצופים, נכון? רמות צופתית, זה פה, רמתיים צופים, זה היה באזור הזה שבו כנראה יש לו סגולה מתאימה, שפה התאמנו ולמדו איך אפשר להגיע למדרגות, כשעם ישראל שייך לזה, כשאדם יש לו הכנה מתאימה, היו בתי ספר שלמים לנבואה. היה גם שם מחלקות למוזיקה. צודקת, זה הערה טובה. מה שאומרים באופן כללי, מכיוון שהנושא של החג הזה זה תורה שבעל פה. הגברת כאן שואלת, אם החג הזה כל כך חשוב, למה אין לו מסכת שלמה, למה הוא לא מופיע כמו מסכת מגילה שיש לנו בחג פורים? כתוב בכל הספרים, הסיבה העיקרית לזה, פורים זה הסוף של תורה שבכתב. לכן אמרה אסתר, כתבוני לדורות. זה מופיע בתוך, תכניסו אותי לתוך כתבי הקודש. אני הכתבי הקודש האחרונים, אני רוצה את מהכתובים שעדיין נמצאים. חנוכה זה בו החג שמתחיל תורה שבעל פה, שלא ניתנה להיכתב. לכן לא כתבו מסכת על זה, מוזכר פעם אחת במשנה במסכת בבא קמא, ורק בגמרות במסכת שבת. זה האזכרות היחידות, כי עיקרו של החג זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה פירושו של דבר שאנחנו צריכים לדבר על זה, לחיות את זה. מה שמעלים על הכתב זה מת, זה כבר כתוב. מה שדנים עליו, מדברים עליו, זה חי. הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהיה חיה בעם ישראל, שידברו, שילמדו, שייצרו תורה שלמה.
כל השס זה תורה שבעל פה.
נכון.
אבל זה... יש מסכת מגילה בשס, אני לא מדברת על זה שבמקרא מופיעה מגילת אסתר. כן. חוץ מזה. אבל כל
השס
זה תורה
שבעל פה,
יש שם מסכת
מגילה. בשס עצמו כתוב במסכת גיטין בדף סמך, שאסור לכתוב, יש איסור מפורש לכתוב דברים שבעל פה בכתב, כמו שאסור דברים שבכתב לומר אותם בעל פה שלא מן הכתב. כך אומרת שם הגמרא, אסור דברים שבעל פה אי אתה כותבם, דברים שבכתב אי אתה אומרם בעל פה, כך אומרת הגמרא. למה? שואלת הגמרא, אז למה רבי כתב את כל המשנה וכתבו את הגמרא? עת לעשות לשם הפרו תורתך. רש"י, אם לא יכתבו את זה, ישכחו. ישכחו את הכל. לכן, אבל לכתוב זה בעצם רק את הדבר הזה. פעם חשבתי, אני אומר זה רק מאמר מוסגר, אנחנו צריכים להתעדם, פעם חשבתי על הדבר הזה, אחר כך מישהו אמר שמופיע בשם תלמידי האגרה, שזאת, פעם חשבתי דבר מאוד פשוט, אם כבר החליטו לכתוב, אז שיכתבו כבר הכל בצורה ברורה, שיכתבו את הגמרא, את המשנה, את השס, את השולחן האורך, את הפוסקים, שיכתבו לנו הדרכה מעשית. מי שלמד פעם גמרא רואה שהגמרא מאוד עמומה. המשנה כתובה באופן כזה שיש עליה הרבה קושיות, הגמרא כתובה באופן כזה שיש הרבה, הראשונים כתובים באופן שזה, האחרונים, עד שאתה מגיע להלכה צריך הרבה שקלה וטעיה. למה כתבו את הדברים לא באופן ברור? אמרתי, לעניות דעתי, אחר כך ראיתי, כתבו את זה בכוונה באופן מעורפל. למה? כדי שתישאר עדיין תורה שבעל פה. שעדיין יהיה על מה לדון ולדון, אם יכתבו את הכל, בעצם סגרת את הכל. לכן כתבו את זה באופן כזה שיהיה לך עוד מה להתלבט ומה לדון, רמזו לך, התשובה נמצאת פה. בגמרא, גם עמום, אז הראשון הזה אומר כאן, הראשון הזה אומר כאן. הרמב"ם בתחילת מורה נבוכים אומר שמורה שאומר את הכל עד הסוף, בסוף, בסוף, זה לא מורה טוב. תמיד הוא צריך להשאיר פתח שיהיה לך מה לחשוב. יהיה לך עוד מה להתלבט בדברים. אם סגרת עד הסוף, אתה לא השארת מקום לתלמיד לחשוב, זה לא מורה טוב. צריך תמיד להשאיר קצת עמום כדי שיהיה לו עוד מה להתלבט בדברים, ואז התורה חיה. היא ממשיכה, היא עוברת על. אני רוצה עכשיו להגיע לנושא העיקרי שלנו, שזה הטהרה של חנוכה. כל העניין הזה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, הכוח הקדושה שלנו לייצר קדושה, להיות שותפים בהופעת הקדושה בעולם, שייך לכוח של הטהרה. הסוד המיוחד הזה שקוראים לו טהרה. קודם כל, נתחיל עם זה. כל המלחמות שהיה לנו בחנוכה היו סביב הטהרה, נושא הטהרה. מי שקצת יודע וקרא, כל הגזרות של, רוב הגזרות של היוונים היו סביב הנושא של הטהרה, של הבית היהודי. איך הגמרא אומרת? אחת הגזרות הקשות ביותר שהיה, כל קלה שנכנסת לחופה, הייתה קודם כל צריכה להיות עם ההגמון, רק אחר כך יכולה להיות בעלה. כל הנושא שעוד מעט נדבר עליו, עם מעשה יהודית שהלכה וקמה ועשה, זה היה אז סביב הנושא הזה של הטהרה. זאת אומרת, המלחמה הייתה סביב הטהרה של עם ישראל. גם כשהגיעו לבית המקדש היוונים, מה הם עשו? לא שפכו את השמנים, לא פתח שתק, תימו את השמנים. מה פירוש לטמא? לגעת בהם ככה בידיים, השמנים טמאים. הם לא שפכו אותם, מצידי שיהיה לך השם, לא אכפת לי את הנכסים שיש לך. רק אל תדבר על מושגים של טהרה, כי טהרה זה לא שייך לעולם הזה. אנחנו באים להמליך את העולם הזה, פה שמן אפשר, לא טומאה ולא טהרה. לכן הם מטמאים את כל השמנים. כשבאים החשמונאים לבית המקדש לטהר אותו, מה הם עושים בעצם? מחפשים שמן שהוא טהור. שואלים כל המפרשים, למה? הרי יש הלכה מפורשת שטומאה הותרה בציבור. יחיד יש לו בעיה של טומאה. כשיש בעם ישראל טומאה זה לא מעכב אותנו לקיים מצוות. המנורה בבית המקדש זה לא הדלקה פרטית שלי. זו הדלקה של כל בית המקדש. למה הטומאה מעכבת? כי כל הנושא של חנוכה זה להחזיר מחדש את הטהרה לעם ישראל. כי מה זה הסוד של הטהרה? כל הסוד של הטהרה זה לגלות את המפגש העומק שלנו עם החיים שלנו, שהחיים שלנו מלאי קדושה. הטהרה מאפשרת לנו להיפגש עם העומקים שנמצאים בתוכנו, בעצם עם המהות שלנו. נגיד במילה אחת, טהרה פירושו של דבר להיפגש עם המהות של הדבר, לא עם העטיפות שלו, לא עם צדדים שלו, לגעת במהות של כל דבר, זה הסוד המיוחד של טהרה. המסילת ישרים באמת אומר, במידת הטהרה, זה עוד השם משהו עוד נגיע, בפרק ט"ז, אומר המסילת ישרים, מה זה לעבוד את השם בטהרה, מה זו מידת הטהרה? לעבוד לשמה, בלי שום אינטרס. כשאתה מקיים מצווה, אתה מחובר רק לתוכן הפנימי של המצווה. כשאתה אוכל, אתה מחובר רק למהות של עניין האכילה. לא כי אתה נהנה מזה, לא כי זה ייתן לך כוח, לא כי זה... מה השם רצה בסיטואציה הזאת? מה הוא עשה בסיטואציה הזאת? להיות כל כך נקי, שאין לך שום נגיעה צדדית, אלא אתה עושה את הדבר רק בשביל להיפגש עם המהות שלו, זה נקרא בעצם מידת הטהרה. חנוכה בעצם בא להפגיש אותנו עם המהות שלנו. המהות של עם ישראל זה לייצר קדושה בעולם. החיים שלנו ניתנו לנו, המיוחדות של עם ישראל זה לבוא לייצר קודש דרך תורה, דרך מצוות, דרך מעשים טובים, כל מה שבעצם אנחנו נפגשים איתו במציאות, אנחנו מייצרים קדושה. זה הסיבה שחג חנוכה הוא המקבילה של חג הסוכות. כי מה זה חג סוכות? חג סוכות, אחרי שניתרנו בימים הנוראים, אנחנו יושבים בתוך הסוכה, בצל השכינה, וכל מעשה שאנחנו עושים, זה מעשה מצווה. אנחנו אוכלים זה מצווה, יושנים זה מצווה, מדברים זה מצווה, קוראים עיתון זה מצווה, מה שלא תעשה בתוך הסוכה זה מצווה. זה מדרגת הקדושה במסילת ישרים, שאתה כל פעולה שלך מגלה את השם, זה קדושה אדירה. לקלוט קדושה כזאת בתוך המציאות, זה רק אם אנחנו מזהים שאנחנו קדושים. רק אנחנו מזהים שהחיים שלנו מתאימים לזה, לייצר את זה, לקלוט את זה. תדעו לכם, הטהרה היא סוד כל כך גדול, אף על פי שבעולם הזה היא באה רק לקלוט את הקדושה, השורש של הטהרה יותר גבוה מהשורש של הקדושה. קודם כל בש"ס אנחנו יודעים שיש קודם סדר קודשים, רק אחרי זה בא סדר טהרות, סדר יותר גבוה. אבל האמת היא שקדושה וטומאה לא הולכות ביחד. כשיש קדושה ומופיעה טומאה, הקדושה מסתלקת. הקדושה לא יכולה להיות במקום שיש טומאה. קודש הבריך הוא לא שיה באתר טמא. הקדוש ברוך הוא מסתלק, מסלק את שכינתו כשיש טומאה. כדי לסלק את הטומאה, יש טהרה. הטהרה יותר חזקה מהטומאה ויכולה לסלק אותה. למה? כי הטומאה נוגעת במקום הרבה יותר גבוה. הטהרה נוגעת במקום שבעצם אין בו חטא. במקום כזה שהטומאה לא מגיעה לשם. מקום שכביכול אדם וחווה אפילו לא פגמו, ומשם להמשיך זרמי טהרה למציאות שזה מנקה את הטומאה. זה המקום המיוחד של הטהרה שהיא בעצם מפגישה אותנו עם החיים האינסופיים, שהטומאה לא יכולה להגביל אותה. אמרנו, טומאה זה לשון אטימות. לאטום את הדבר, לסגור אותו, לצמצם אותו. הטהרה מפגישה אותנו עם מימדים של אינסופיות שהחטא בעצם לא נגע שם. לכן כל טומאה, אם אנחנו מצליחים להתחבר לשורש של הטהרה שלה, וכל טומאה יש לה טהרה אחרת, בסוג אחר, היא יכולה לנקות ולסלק את הטומאה, כי בעצם ממשיכה את החיים האינסופיים שלה. זה בעצם העניין של נרות חנוכה. נרות חנוכה, אם תשימו לב, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את העץ של הזית שמגדל. הזית זה הפנימיות שיצאה מהעץ. את הזית הזה אנחנו הולכים וקודשים, מוצאים את הפנימיות שבתוך הזית יש בו את השמן, ואז אנחנו מדליקים את האש שזה הפנימיות שבתוך השמן, הפנימיות של הפנימיות של... וההדלקה של הנר פירושה שאתה הופך את החומר לאנרגיה. אתה הופך את הדבר החומרי של העולם הזה למשהו חי, משהו פנימי, משהו שהשלהב את עולם מתוכו. איזה כוחות בעירה נמצאים בתוך השמן הזה? איזה כוחות זורמים בתוך עם ישראל, רק נמצאים בפנים? כשיש טהרה, אפשר לגעת בפנימיות. כשיש טומאה, אנחנו נשארים סגורים בחיצוניות. כל הנושא של הטהרה של חנוכה זה להיפגש עם הפנימיות שבנו. עם הפנימיות של החוכמה. גם יוון מדברים על השכל, אבל הם תופסים את השכל החיצוני, השכל העולם הזה, השכל האנושי. עם ישראל כשמתחדש תורה שבעל פה גם בא בכוח השכל, אבל אומר, השכל הזה מגלה משהו פנימי. הוא מגלה, כמו שאמר הרמב"ן, רוח הקודש שבקרבם. דרך אותם כלים של יוון של השכל, אנחנו מגלים קדושה, מגלים בעולם הזה זרמים אחרים לגמרי, דברים שאמורים להרים את החיים ולרומם אותם. עכשיו במספר דקות שיש לי, אני רוצה רק להסביר למה חג חנוכה כל כך כל כך שייך לנשים. בעיקר שייך לנשים יותר מלגברים. אז רק הסברתי שהמשותף לחג הסוכות זה יכולת לקלוט את הקדושה של חג הסוכות, זה כשאנחנו מבינים שאנחנו בעצם קדושים. גם בנו כל... טבע החיים שלנו זה בעצם טבע חיים של קדושה. לכן אנחנו יכולים לקלוט את ההערה הכל כך גדולה שבה, לכן זה משלים את זה. אנחנו לא בעצם ספגנו מספיק את חג סוכות עד שלא נפגשנו עם חנוכה. לכן אמרתי, המשנה במסכת ביקורים מזכירה את זה שאפשר להביא ביקורים מסוכות עד חנוכה. כאילו הערת סוכות נגמרת באמת בחנוכה, ויש, אגב, יש מקורות בחזל שכתוב בספר החשמונאים, שאחרי שהמכבים ניצחו את היוונים, הופיע במדרש, שאני אתן לכם כנגד חג סוכות שהוא 8 ימים, שזה 7 ושמיני עצרת, חג אחר כנגדו שזה 8 ימים. ואגב, כתוב שכשבאו החשמונאים, אני אומר זה רק במאמר מוסגר, נזכרתי בזה, כתוב שכשהחשמונאים באו לתאר את בית המקדש, שלחו אז אגרות לכל עם ישראל ללכת ולקיים את חג הסוכות שלא יכלו באותה שנה לקיים אותו. למה? פתאום חנוכה אנחנו יכולים לפגש עם סוכות. הכל קשור בין חנוכה לבין סוכות. בפרשת קורח נאמר, רוצה רק להגיע ללב של העניין, שזה אנשים, שלא לפספס את זה. בפרשת קורח כתוב שהקדוש ברוך הוא מבטיח לכהנים את מתנות הכהונה, את התרומות והמעשרות ואת הזרוע ולחיים. כתוב שם על מצוות אכילת תרומה לכהנים, כל טהור בביתך יאכל אותו. רש"י מביא שם על, על התורה שני פירושים. מה הכוונה כל טהור בביתך יאכל אותו? פירוש הראשון אומר רש"י, כל טהור, טהור ולא טמאים, טהורים ולא טמאים. פירוש שני רש"י מביא בשם הספרי, כל טהור לרבות אשתו. זאת אומרת, הכהן יכול להאכיל את אשתו, כי היא נחשבת הטהור שבביתו. לומד מזה הנציב מוולוז'ין, לא ראיתי מבין בשמו, לא מצאתי בפנים, אבל ראיתי מבין בשמו, בשם הנציב מוולוז'ין, ואומר דבר מופלא. אומר, תדע לך, בבית היהודי יש שתי כוחות. יש כוח של קדושה וכוח של טהרה. האיש מופקד על הקדושה של הבית, האישה מופקדת על הטהרה של הבית. ושניהם משלימים אחד את השני. אי אפשר לזה ולא זה, כמו שאמרנו, כדי שתופיע הקדושה צריך את הטהרה. הקדושה, פירושו של דבר, לכבוש יעדים חדשים, להביא עולמות, אופקים חדשים. הזכרנו פעם, הגברים יש להם מובן מסוים ששייכים לרוממות של המציאות, להבין עד כמה החיים יכולים, למה הם שייכים, לאיזה פסגות הם שייכים. הכוח של הטהרה זה לרדת לעומק, עד כמה החיים עמוקים, עד כמה הם נוגעים ממש בעומק הוויה שלנו, ששם זורמים חיי קדושה. הרום והעומק נפגשים ביחד, ככל שיש יותר עומק, יש יותר רום, יש יותר, הם שני צדדים בעצם של אותה מטבע. בעצם, כמו שאמרנו, אם כל חג חנוכה שייך לסוד הטהרה, נמצא שחנוכה שייך במיוחד לכוח של הנשים, שהן מופקדות על הטהרה שבבית. אמרתי, אולי לפי זה, זה אחד הטעמים, למה נשים נהגו לא לעשות מלאכה בזמן שבו מדליקים את הנרות, כי אז מתגלה, בא לידי ביטוי, השפע המיוחד של חנוכה שנבנית בנו, התודעה הזאת של הקודש, של הטהרה, עם הפנימיות שלנו. ותראו איזה דבר מופלא. יש שלושה חגים, או יותר מדויק, שלוש מצוות מדרבנן, מדברי סופרים, שבעצם נשים היו צריכות להיות פטורות מהם, לגמרי. למה? בגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אנחנו יודעים שהתורה פטרה אותה, גם חכמים. אף על פי כן שלוש מצוות מדרבנן, נשים חייבות בהם כמו גברים, ושניהם מאותו הטעם, שאז הם היו באותו הנס. כך אומרת הגמרא. איזה מצווה זה? קריאת מגילה בפורים, הדלקת נרות בחנוכה, ומה השלישי, פחות מוכר, ארבע כוסות בחג הפסח. ארבע כוסות זה מצווה מדרבנן, גם נשים חייבות, לא רק באכילת מצה, אלא גם בארבע כוסות, אומרת הגמרא מסכת פסחים מאותו הטעם, שאף הם היו באותו הנס. למה ראו דווקא שלושת המצוות הללו להיות באותו הנס? אגב, אומרים כל הראשונים, אל תחשוב שהכוונה שאף הם היו באותו הנס, פירושו של דבר שגם הגזרה של האסון שהיה צריך לבוא, הכליה, חל אנשים. זאת אומרת, אפשר היה להבין, אף אם היו באותו הנס, כשהמן הרשע רצה להרוג את עם ישראל, הוא רצה גם את הנשים, כמו הגברים, אז לכן עלינו לפתור. בחנוכה רצו להמיר את דתם, גם של הגברים. לא. אומרים הראשונים, כשחזל אומרים אף אם היו באותו הנס, פירושו של דבר שהם היו שותפים ליצירה של הנס, לחולל את הנס. בחנוכה יש לנו את מעשה יהודית, שהיא התחילה את כל המהפך הזה של המלחמה. בפורים יש לנו אסתר שהיא עשתה, ובחג פסח, חז"ל אומרים, יש לנו בזכות נשים צדקניות, יגאלו ישראל מישראל, בזכותם אנו עתידים להיגאל. אני רוצה עכשיו רק על קצה המזלג להסביר את זה, ובזה נסיים את השיעור. חג פסח, שזה בעצם החג מדאורייתא, שם מתגלה עצם הכוח המיוחד של הנשים, שזה הכוח של האמונה. זה הכוח שלא לשקוע בהווה. הזכרנו אז בזמנו כשדיברנו קצת על מה הסיבה שנשים פטורות ממצוות עושה שהזמן גרמה. הנשים לא כל כך צריכות לתקן את ההווה כמו להיות קשורות טוב לעתיד ולעבר. הנשים יוצרות את המרחב שהחיים מתנהלים בתוכם, לא כל כך את המאבקים בתוך היום יום. לכן חז"ל אומרים שבזכות נשים צדקניות ניגל מזאתם עתידים לגאל. הגברים במצרים היו שקועים במאבק בהווה, בעבודת פרך, והם היו בייאוש גמור, בדיכאון. כשבאו לבשר להם שצריכים לצאת ממצרים, לא היה להם כוח בכלל בשביל זה. מי הרים אותם למבט של, עזוב את ההווה, יש עתיד גדול, היה לנו עבר מפואר, כל זה זה רק חוליה באמצע. מי יכול היה לבנות את האמונה הזאת? זה אנשים שם במצרים מתגלה הכוח היסודי הזה של אנשים. יש סיפור שפעם שמעתי, סיפור אמיתי, על איזה ראש ישיבה אחד גדול, שהיה נותן לתלמידים שלו הרבה שיחות ככה, שיחות מוסר, שיחות בעבודת השם, והוא היה מעביר להם שיחות על ענייני ביטחון ואמונה בהשם. נותן שיחות חוצבי להבות אש. אשתו, מן הסתם, ישבה בעזרת נשים, והייתה שומעת השיחות שלו, נהנתה, היא לא ידעה לבנות מהלכים כל כך יפים, לא ידעה להגיד כאלה חידושים, אבל היא שמעה את הדברים שלו וספגה. ספגה וספגה ונהנתה. לא עבר איזשהו זמן, ופתאום היה משבר מאוד כלכלי במדינה, משבר בישיבה, ונקלעו למצב קשה מאוד שהגיעו לפת לחם. ואותו הרב, ראש הישיבה, הוא נכנס לדיכאון קשה. הוא היה בעצבות, היה בדיכאון, מה נאכל, מה ניתן לתלמידים, איך הישיבה תתקיים, איך זה. היה לו ייאוש והיה דיכאון. ואז, כשהגיע למצב הזה, אשתו לא עשתה שום דבר חדש. פשוט לחצה על הפליי, והתחילה להגיד לו את כל השיחות שהיא שמעה ממנו. מה שהוא אמר. היא רק חזרה לו על הדברים שלה, לא נתנה לו שיעורים חדשים. אבל היא חזרה על השיעורים שהוא אמר, ולאט לאט הוא קם מהמצב הדיכאוני. פתאום הוא הבין, נכון, על זה דיברתי כל הזמן. מה חוכמה לדבר על ביטחון ומונה כשהכל טוב? כל החוכמה שזה קשה. אבל מי יכלה להעמיד אותו על הרגליים, לתת לו את הכוח הזה של מה שהוא אמר, זה היא. זה האמונה שהייתה של האישה. עכשיו תראו דבר נפלא. בספר בראשית, כתוב שהאישה יש לה שלוש שמות. שלוש תארים ניתנו לאישה. אחד זה אישה, כי מאיש לוקח הזאת יש לה את המהות המיוחדת של האישה, הטבע המיוחד הייחודי שלה. יש לה עוד שני תפקידים שעל כך זכתה לעוד שתי שמות. נקראת האישה עזר כנגדו, זאת אומרת רעיה, יש לה תפקיד נוסף, ונקראת חווה, כי אם כל חי. שלוש פונקציות יש לאישה שכנגדם יש לנו את שלושת המצוות המיוחדות הללו. המצווה הראשונה של פסח, אמרנו, זה עצם הכוח המיוחד של האמונה. זה הכוח הנשי המיוחד שיכול להתרומם מעל ההווה, לא לשקוע. לכן הוא לא צריך כל כך להתעסק בהווה. אם הוא יתעסק יותר מדי בהווה, יכול להיות בסוף גבר סוג ב'. לכן עדיף שהוא יהיה אישה סוג א' ולא גבר סוג ב', שהוא יכול לעזור אחר כך להרים את כל המציאות למקום יותר טוב. זה הכוח של יציאת מצרים. זה הכוח שתקנו לנו את הארבע כוסות. בארבע כוסות אנחנו עוברים גם משלב לשלב, מברכים שם על הניסים גם, בארבע כוסות, על ניסים שגאל אותן. זה הכוח היסודי של אנשים. בפורים אנחנו פוגשים את הכוח המיוחד של אסתר שחוללה את כל האירוע הזה. כל הנושא של פורים זה היה על בסיס הזוגיות. כל מי שמסתכל. אסתר הייתה אשתו של מרדכי ואשתו של אחשוורוש. יש שם גם את אמן ווושתי, יש שם את, סליחה, אמן וזרש. המון זוגיות יש שם. חז"ל אומרים במסכת מגילה, אסתר עוברת מחיקו של מרדכי לחיקו של המן, מיום ליום עוברת לשם, לפחות בשלבים הראשונים שהיה אפשר. כל הנושא שם של ההשפעה של האישה היה בכוח הזה שלה כראיה, שזאת השפעה פנימית, לא השפעה חיצונית. אסתר לא יוצאת מהארמון, כל ההשפעה שלה זה בפנים, בלפני ולפנים. אין אסתר מגדת את המוות מולדתי, נקראת אסתר על שם כל ההסתרה. זה הכוח של הראייה להשפיע באופן פנימי, באופן נסתר, לא גלוי, אינטימי. הכוח השלישי של האישה מופיע פה בחג חנוכה, שזה הסוד הזה של התארה. זה יהודית. יהודית הייתה אותה אחת שגילתה את הכוח השלישי של להשפיע כלפי חוץ. הרחבה נקראת אם כל חי, שהיא דואגת לצאצאים, למה שהיא יצאה החוצה. היא דואגת להם ומשקיעה ויכולה, יש לה גם את הכוח להשפיע כלפי חוץ. יהודית חרגה ממנהגה והביעה מחאה כלפי חוץ. היא הלכה ועוררה את כל החשמונאים לעשות מעשים, לצאת החוצה, להילחם עם היוונים, להילחם כולם. פה התגלה הכוח הנשי המיוחד שיכול לצאת כלפי חוץ ולהתגלות בעצם כלפי חוץ. אמרתי שזה אני חושב הסיבה שבפורים כדי לגלות את הקדושה, תקנו לנו חז"ל פרסום מניסייך, כולנו צריכים להתכנס פנימה, כמו שאסתר כינסה אותנו, לך כנוס את כל היהודים לעם אחד, כולם מתכנסים לבית הכנסת, כולם ביחד, מה קורה שכולם ביחד? מתגלה הצד הפנימי שלנו, שאנחנו מאוחדים, פה אפשר לפרסם את הנס. אסתר באה לגלות את המימד הנסתר שבעם ישראל, שאז אפשר לגלות את הנס. כולם מתקבצים, כולם מתאחדים, מתגלה השורש, מפה אנחנו יכולים לנצח. באחדותנו כוחנו, פה אפשר לנצח את הגויים, ולכן אז אנחנו קוראים את המגילה. בחנוכה, תשימו לפרסום נס הפוך לגמרי, אנחנו יוצאים בחוץ וכל אחד על הבית שלו, לא כולם ביחד, הפרסום הניס הזה לא משותף, מתגלה הכוח של כל יחיד מעם ישראל, מתגלה בעצם כל בית מעם ישראל, שיש בו את התארה, ואם רוצים לפרט, כל יחיד מעם ישראל יכול עד כדי כך לגלות שגם הוא מגלה את המימד הזה של התארה, עד כדי כך שזה בחוץ לגמרי, בחושך, אתם זוכרים, יוון זה חושך, בזמן שיש חושך בחוץ, שיוון נמצאת, ששחשכה בעולם, אנחנו מאירים את הנרות של חנוכה. פורים הביא לנו את בניין בית המקדש. חנוכה הביא לנו את הטהרה של בית המקדש, את השראת השכינה המיוחדת שהייתה בבית המקדש, ולכן כל הסוד של הפח הקטן, כל הסוד של הנרות, זה לגלות את המדרגה שתמיד נסתרת בתוך הטבע, תמיד מה שזורם בפנים זה הקדושה, זה מה שמניע אותנו לעשות את כל המעשים. כל מה שאנחנו חושבים שמניע אותנו, צורך כזה, צורך אחר, תאווה אחרת, בשורש, בשורש הכי עמוק, בטהרה, שנוגעת במהות, מה שמניע את עם ישראל ככלל, את כל היחידים לפעול, זה הרצון לקדושה. הרצון לקרבת אלוקים, זה מה שחנוכה בא לעשות. ורק אסיים בדברי הגמרא במסכת שבת, הגמרא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה בכלל מנורה בבית המקדש, שיהיה מנורה במשכן, וכי לאורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא צריך אור, הרי הלכנו לאורו במדבר, היה עמוד ענן, עמוד אש, הלכנו 40 שנה, למה צריך מנורה בבית המקדש? אומר חז"ל, לא, עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל, לא בשבילנו, כל חנוכה בא בשביל להאיר את החוץ, כמו חווה, אם כל חי, להאיר לחוץ, עם ישראל יודע את זה. אבל אנחנו היום בכזאת רמה שאנחנו מסוגלים גם בלי להתבייש לעמוד בחוץ ולהגיד לכל אומות העולם על כל בית ובית בישראל עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל כל בית בישראל יש לו השראת שכינה בטהרה עד כאן היום